יום רביעי, פרשת כסיסו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם סיפור פלאי שהתרחש לפני כשבועיים על ציונו של הרבי מפיטסבורג באשדוד, זכר צדיק לברכה. סיפר את זה אחד מבעלי המייסה, העסקן הנודע, חבר מועצת העיר שם באשדוד, הרב עזרא שור, שהוא היה השליח של הרבי להרבה עניינים של צורך הציבור. הוא מספר ככה. הוא מספר שיום שישי בבוקר, ערב שבת קודש, הוא סיבוב קניות. טלפון שלו מצלצל, על הקו נמצא הרב יחיאל ונגרטן, ראש אגודת ישראל וסגן ראש העיר באשדוד. רב עזרא, מה נשמע? הוא שואל אותו. נשמע משהו חשוב, יצאתי עכשיו עם המכונית לבית קברות, רציתי להתפלל אצל הרבי, אבל יש פה בעיה קטנה. הסככה הזמנית שהייתה מותקנת על הציון, אפה ברוחות החזקות שהיו בימים האחרונים, אי אפשר לגשת לציון בלי להתרטב לגמרי, ברוך השם, גשם לא מפסיק לרדת. חשוב לעדכן את מי שמטפל בציון. הרב שור שומע את הבעיה, הוא אומר, תודה רבי חיל, אני אטפל בעניין, אחרי שהסערה תעבור. בעזרת השם זה יסודר. עוברת רבע שעה, הרב שור מקבל עוד טלפון מהרב ונגרטן, רבי עזרא, שכוח גדול על המטריה, שלחת לי. הרגע גמרתי להתפלל בציון, אני רוצה להחזיר את המטריה לבעלים. הרב שור התפלא מאוד, הוא לא שלח שום מברך עם שום מטריה. מה קורה פה? הוא מסביר לו בכלל, כמה דקות אחרי שהוא גמר לדבר איתו, נכנס לבית קברות מכונית, יוצא אברך, מגיש למטריה, אומר לו, רב יהודי, קח לך מטריה כדי שתוכל להתפעל בציון, הרבי שלח לך מטריה. הרב שור היה בהלם, אולי זכית לגילי אליהו, אומר לרב ונגרטן, נשמע מאוד מוזר, עוד לא דיברתי עם אף אחד על מה שדיברנו בכלל. אני באמצע קניות לשבת, לא הספקתי לעשות שום דבר בעניין הזה. אולי עוד מישהו בסביבה, ממשיך הרב שור, אולי איזה מישהו שראה את האברך יכול להגיד לך למי להחזיר את המטריה. טוב, הוא מסתכל סביב, הוא רואה באמת שיש איזה אדם שעומד, הוא נכנס, הוא אדם שעומד שם באזור, הוא ניגש אליו, שאל אותו, שם את הלב, הגיע לפה מישהו, נתן לי מטריה, אתה יודע מי זה? כן, הוא מכיר אותו, קוראים לו הרב אברהם בקניגסברג. הרב שור כבר היה אחוז סקרנות עצומה, הוא מיד מתקשר לאותו אברך, הביא לו את הטלפון שלו. הוא שואל אותו מה הביא אותו ביום שישי, גשום, להיכנס לציון, לנסוע עם המכונית להיכנס לציון ולהביא מטריה. ומה מתכוון שהוא אמר לו שהרבי שלח את המטריה. האברך, שגם הוא היה אחרי קניות לשבת, סיפר שבאמצע הקניות, הוא פתאום מרגיש איזה דחף פנימי, איזו תחושה כאילו הרבי אומר לו שילך לציון להביא מטריה למישהו שמתפעל שם. זה היה לפלא בעיניו, ואף פעם לא היה לו כזו תחושה, אבל הוא הרגיש שהוא לא יכול להתעלם מזה, וככה מיד הוא כיוון את האוטו, נסע לשם, ובאמת מצא איזה יהודי שרוצה להתפעל לציון, יש גשם, והוא נתן לו את המטריה, כשהוא מוסיף לו שהרבי שלח לו. עדיין לא הסתיים הסיפור, רבי ישראל. הרב שור שוב חוזר לוונגרטן, שאל אותו מה גרם לו, בכלל לצאת להתפעל בציון בבוקר גשום כזה. אני יודע שהמקום עוד לא מורגן כראוי מרוחות גשמים. אז הוא הסביר לו שעכשיו נודע לו שיש איזו החלטה שאמורה לעבור באחת הוועדות בעירייה, דבר שיגרום לחילול השם באיזה עניין. ובכאלה עניינים תמיד היה נוהג לפנות לרבי שיתפלל, שתהיה סדר נשמע שזה יבוטל. אז גם עכשיו הוא בא להתפעל זה, בציון של הרבי. טוב, הרב שור שמע את הדברים, לקח את זה מיד תשומת לב, ומיד ביום ראשון, השבוע, הוא פנה לראש עיר, סיפר לו מה שקרה. סיפר לו את כל מה שקרה ביום שישי, עם הציון של הרבי, עם הגשם, המטריה וכו'. הראש העיר התרגש מאוד, החליט לטפל באופן אישי בעניין הזה, כדי להסיר את הבעיה, לשביעות רצון יראי השם, וככה היה. עוד באותו יום התבשרו הרב שור והוויינגרטן שהכל בא למקומו בשלום. אז כאן הוכחו לדעת, כפי הידוע המפורסם, שצדיקים אחרי הפטירה שלהם, ממשיכים לפעול ממקומם בגין זה מרואימים, כמו שהם פעלו בחיי חיותם בעולם. כך דאג הרבי מפיטסבורג למניעת חילול השם בהם, כמו שפעל בחיים שלו. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנו שמו, יקל קנו. בענה לשולחן שבת, הוא מביא מתוך בשערך ירושלים, שמואל בדוירוי. המדפיס הירושלמי המפורסם, רבי יהודה אהרון סגל, וייס, סיפר בזיכרונות שלו, בתף רי, סתם חי, כן, קרוב ל-120 שנה, כשהעלייה של עולי הרגל הנוצרים לארץ ישראל התחיל להתגבר, לכל כנסייה נוצרית היו קשרים חזקים עם ארץ המוצא שלה, לכל מדינה היו באי כוחה הדתיים כאן, וכל כנסייה דאגה להשפיע, להגביר את ההשפעה, והיה זורם כמויות של כספים בשביל זה מחוץ לארץ. היו להם חנויות מיוחדות בירושלים, שמחו שם תמונות, מזכרות, המדברים שלהם, הכנסיות וכו'. והיה להם בתי דפוס משוכללים, לצרפתים, לארמנים, ליוונים. וגם הם, בזמן הצלנות, היו מסרים עבודות לבתי דפוס יהודים. הכנסיות שלא היה להם בתי דפוס, היו מוסרים את העבודות ליהודים, המחירים שהם שולמו היו גבוהים, פרנסו מזה יפה. אז יהודי גרוזיני בשם שבילי, איך לא? היה עשיר מופרג, הביא לדפוס 50,000 מעטפות, הוא לא עמד על המחיר, שילם במיטב כספו. זה היו מעטפות רגילות, היו צריכים להדפיס אליהם את השם והכתובת של הכנסייה הפרובוסלבית. התפסנו אותם. אחרי הזונה הזאת, אז אותו יהודי הביא מכתבים עם תמונה של הכנסייה במגרש הרוסים שהתנוסס עליהם שתי וערב. את הזמנה הזאת סירבנו לקבל, לא הסכמנו להצליץ לשום אופן צלב. טוב, הוא התחיל ללחוץ, הביא ראיות מתפוסים יהודים אחרים שמתפיסים. לא הסכמנו, באיזשהו שלב הוא הציע לשון תאגן רב שמולי סלן. עליתי אליו. כדרכו קיבל בסבר פנים יפות, הביא לדעת מי אני בכלל, הוא היה הרי סגי נאור. אחרי שסיפרתי לו מי אני, אז הוא בקש שאני אספר על אבא שלי. זכר צדיק לברכה. ואגב, השיחה, אמרתי לו, מה הביא אותי להטריח אותו בשאלה? אז במקום תשובה, רב שמואל, שמואל סלנד, לקח את היד שלי ביד שלו. הוא אמר לי, אני אספר לך. בטח הכרת את פלויני, כעורך הספרים, ואת מדפיס פלויני ואלמוני, נקב לי בשמות שלהם והסביר. גם הם הסתנברו מהממון שהשפיע עליהם, בעלי השתי והערב. וגם הם לא עשו שום דבר, חוץ מזה שהם הדפיסו וכרחו. בסופו של דבר, הכסף נאבד להם. הם עצמם, אחד התעבר, השני להוציא את שנתו, וגם השלישי מת קודם זמנו. אמנם הוא אמר, אין כל איסור מפורש על פי דין תורה, אבל תדע שזה מה שקרה להם. אז הוא אומר, מסר את הדברים לשותף שלי, כמובן שלא קיבלנו את ההזמנה, אותו מתווך הלך לדפוסים אחרים. הוא אומר, עכשיו כמה, אחרי כמה וכמה שנים אני חושב על זה, ואני רוצה שאף אחד מבין אלו שכן ענו להזמנה שאותה דחינו, לא הגיעו לי מי זקנה. כשאני כותב את הזיכרונות שלי, אמרתי שאני אשאל את רבי פסח פרנק לפשר הדברים. הרי אין שום איסור מפורש, ולמה הם ננשו האנשים האלה בעונש כזה חמור, עונש קרב? אז הוא אומר, אז הוא הלך אליו, והוא ענה לו, כל מקום שכתוב בתורה שנזכר לא יצטה, אין כל זכר לביטוי חריף. קל קנו, רק בעבודת זרה. אחד משלושת הלאווים שיהודים חייבים להרג ולא לעבור, נזכרות המילים קל קנו פה כדובן. כל מי שבא עם משהו של ריח של עבודת זרה, שמרחם בעל הנשוח. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, חדשות של דירשו, ראש צוות העריכה של ספר המפתח למשתברור, בהוצאת דירשו. רב הגאון רבי נאומן בירנצווייג מספר על המלאכה ועל הסיפוק הגדול שבא בעקבותיה. קרוב לעשור, הוא אומר, אחרי ההוצאה לאור של המשתמרו במאור אדיר, שהוא יצירה שכבשה את ארון הספרים היהודי, יצא לאור ספר המפתח. נעשתה לראשונה מלאכת איסוף וסיווג במפתחות לפי סדר א' ב' של רבבות פסקי הלכה מכל הרחבה המשתמרורי, הביאור הלוך ובאשר הציון. ניכר גם פסקי הגדולה הפוסקים ושאר הוספות שמובעים בביאור המסופי. כמובן הוא אומר, מספר על זה הרב גאון רבי נאומן בירנצווייג, מה באמת הוציא, הביא להוצאת המפתח, מה הסוד הנדרש להוצאה של כזה דבר, שיש שימושי ונוח. אז הוא מספר שמיד שגמרו אותה, להשלים את הששת חלקה משתמרו, היה ביקוש גדול להוציא מפתח שיקל על החיפוש. הביקוש נמשך והתגבר במשך השנים. אומר, מצד שני, היו שתי סיבות שלא, שתי סיבות עיקריות שלא נכפז לנו להוציא מפתח. קודם כל, היו גדולי ישראל שדעתם הייתה שרבו מפתח המשתמרו יגרע מידיעת המשתמרו אצל רבים. הלימוד יהפוך ליותר מקומי בנקודתי, פחות רוחבי ועיוני. אבל הוא אומר כיום שהתוכנות התורניות, הוצאה החוכמה ועוד, מצויות כמעט בכל בית מדרש, בכל בית. אז עם אלה, תורת החיפוץ התורני כבר הפכה לנחלת הכלל. מלבד זאת, אומר, הוא מצטט מדברי גדולי ישראל, שראו במפתח דבר מאוד חיוני, מביא ממה שהוביא בהגלמה למפתח, דברים של הגאון רבי יצחק קוטנר. הוא אומר, על גבי השחרור מהטרדה של החיפוש, נעשים כלי המחשבה והעיון לנכסים בני חורים, להתפנות לעבודת המולו של טוירו, בעיון במקורות ובגופם של דברים. כך גם דברי קודש מירי מסר זלמן, בהסכמה לספר מסוג זה, מפתח על מסכת ברוכת. כותב ורב מאוד התועלת, היוצאים החיבור זה לתוספי תורה, שיקל מעליהם למצוא את זה מבוקש, ולא יאבדו זמנם החופשי. מה הסוד ביצירה של ספר מפתח שימושי, קל ונוח? אז אומר שתי נקודות קריטיות יש להצלחת ספר מפתח. דבר ראשון, ניסוח קצר, קליל ותמציתי, ושימוש בלשון בני אדם, כי הוא יחפש לפי הלשון שהוא רגיל. יש הרי דוגמאות אין ספור לניסוחים שיצריכו הרבה מחשבה. למשל, ההלכה שקשורה ל-18, האם לכתוב 18, תפילת 18, תפילת עמידה. ככה מנסים להיכנס לראש שלהם, מחפש להבין. להבין מה הוא רוצה. איך עושים כזה דבר, כמה אנשים, כמה זמן. זה אומר שזה במשך יותר משנתיים וחצי, לקחו אנשים בעלי ניסיון שכבר עשו בעבר מפתחות לספרים אחרים. עיקר המלאכה בוצע על ידי הגאון רב רומשאי פויפר, עורך ספר ראשי ישראל, שעשה את המפתחות של ספר שמר סבת כלחוץ ויחד עם הרב וסרטיג. לאורך שנים רבות ידועים המפתחות של שמר סבת כלחוץ כי המפתחות הטובים והמוצלחים ביותר. יחד עם הרב פויפר עבדו גם רב נועם צבי אילני, רב משה רוזנר ורב אליהו מרדר, שליטה. למעשה המלאכה הייתה לעבור על כל המשתמרו מקצה לקצה, על כל סעיף ועל כל משפט, גם הביאור הלוכה, השרצים, ביאור מוסופים, כל פרט שיצא ממנו הלוכה למעשה. יד ציינו את הלוכה הזאת ואת המקור שממנו יצא. ככה, אחרי שנאספו רבות פסקי הלכה, חולקו לפי נושאים, שמות נגישים למעיינים, ככה צעד אחרי צעד, עד שקרם עור וגידים, הפך למציאות, ובקרוב, בעזרת השם, בכל בית יהודי ובכל בית כנסת. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים של הרב שלום הרשלר. הוא מספר שהשעון מראה לו על 1:21, תוריים. עומד בבניין מספר 7 ליד המעליות, מחכה די בסבלנות שהמעלית תגיע. מדובר בפרויקט חדש, רמת אברהם בבית שמש, מה שמתקרא גם בשם גולובנטית, שכונת גולובנטית. טוב, בניינים גבוהים, 9 קומות, די סביר, במיוחד בשעה כזאת, שלחכות קצת זמן עד שהמעלית תגיע. ואז הוא אומר, אני מבחין בו בחור צעיר, אוזניות באוזניים, חולצה זרוקה החוצה, מחזיק בעד חבילה של מגנטים, והוא כבקי בתחום, ממהר מעניק לכל דלת מגנט מתנה, שמעבד פרסום כלשהו. חשבתי לעצמי, בחור צעיר, עם כל מוד ישיבה, כבר מחפש פרנסה. חשבתי לעצמי לשפוט אותו ככה, בירור מהיר, לפי הלבוש החיצוני. ואז לרגע עבר לידי, אומר לי לקומה, לעלות לקומה מעל. סליחה, קראתי לעברו בחיוך, שמח לגלות לו את אמריקה, ואת החוכמה הגדולה. יכול להיות במעלית קומה עליונה, ואז לרדת קומה אחרי קומה. הרעיון הגאוני הזה הרי כל כך פשוט. כל המחלקים, האוספים למיניהם, עושים את זה, למה עובד בחינם? כעסתי עליו כבר בלב. אבל התשובה שהוא אמר, בחיוך בישני, זיעזעה אותי, מקצה רגלי ועד שערות ראשי. אבל גם הזכירה לי, שלעולם, לא לקטלג אנשים לפי המראה החיצוני, הזכירה לי את מציאות החיים האמיתי. זה חשש גזל, הוא אמר לי. השכנים משלמים על החשמל. בחור צעיר, בניין אחרי בניין, עולה 9 קומות, יורד 9 קומות, כדי להישמר מחשש גדול. אשרי יום שכוחו. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים. סיפר מורנו שהישיבה הגאון רב גרשון אדלשטיין שליטה. דברים שהוא דיבר על אח שלו, הגאון רב ינקב אדלשטיין. סיפר שהוא שמע עובדה מופלאה מבעל המייסן, שבא לרנקב לבקש ברכה, הרבה כבר אומר לו, יש לך הבית צלב, שתי בערב, איך אפשר, אי אפשר לברך אותך, תוציא את הצלב מהבית. הוא התפלא, לא יודע לנו שיש כזה דבר, שואל תשתו, היא לא יודעת. הרבה כבר אומר לו, תבדוק בארון שיש צאצאי של הילדים, יש שם קלפים, אחד הקלפים יש את זה. בדק ומצא כדברה בשם הרחם. ואנחנו ממשיכים, סגולות וישועות, יש וורט של הרב הקודש מרוז'ין, והפוסק, שם יש מלחומה, שם שמוי, שם הווי כידוע מורה מידת הרחמים, הוא מהרוז'ינר. גם כשבאים על אדם איסורים, הוא צריך לדעת להשכיל, להבין שהכל יברוי לו. זה כוונת הפסוק. גם כשנראה שהקדוש ברוך הוא יש מלחמו, שם שמוי. אומר בגון הרבו של קובלסקי, שהוא ראה את הוורט הזה, הוא נזכר בסיפור מהרבי הקדוש הבר יעקב מן הדבורנה. הוא מספר שהיה בחור צעיר, הוא תמודד עם איזה קושי, נכנס לרבי, סיפר עליו. הרבי אמר לי, בוא תעלה להביתה. אבא רחוב חתם סופר בבני ברק. והרבי בתוך הדברים אמר לי, אם רח עודרת לבות בשם צדיקים, כתומה נדע מגיד המז'י. אמר, כשמגיעים לאדם איסורים, הוא קבל אותם באהבה. האיסורים נותנים שקל המזוזה והולכים. אבל כשיש חס ושלום ליהודי איסורים, והוא לא מקבל אותם באהבה, האיסורים מתיישבים ונשארים השם הרחים. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דקה מתוקה, דברים מרתקים על הדף יומי. על איזו קבולה המליץ הרב שך זכר צדיק לברוכה. הגמור שלנו פסוח עם דף קוף בייס, אומרת, מבורך עליו ברכת המזל. ברוכותך הם מביאים שאחד נכנס לרב שך, ביקש הדרכה לקבל איזו קבלה טובה, שהוא יוכל לקבל על עצמו, להמתיק את הדינים. הרב שך המליץ לו שיתקבל ברכת המזל מתוך סידור, הברך יתפלל, לא יותר, זה הכל. רב שך אמר לו, תשמע מה איזה שויו. תקופה מסיימת, הבריס קרוב, היה צריך להרחיק נדוד ליד שוויץ לתוכי הרפואה. האוויר של הערים היה צריך להקל על הנשימה שלו. בהוראת הרופאים, הוא היה הולך איזה מסלול מסוים בבוקר. אבל הרופא שבדק אותו, הוא רואה ששום שיפור לא קרה. אז הוא חקר, שאל שאלות, ידבר שהבריס קרוב חס על הזמן שלו, אז הוא עושה את הדרך במהירות, מיד חוזר ללמוד. אז ממילא, הרעות שלו לא מספיקות לספוג את האוויר הצלול של הערים, לא מתוששות. כשהרופא הבין את שורש הבעיה, אז הוא הגה בדעתו, רואה מצוין, אמנית לבריס קרוב שיקח את הספר, מהלך טיול, יעיין בו בזמן הטיול, וככה חלך לאט, ישף אוויר צח, ימלא את הרעות, באמת היצח הכי חת עצמה. והבריאות שלו השתפרה. אמר לו הרב שך, גם אני מייעץ לך, אם תקפיד לברך מתוך הסידור, תגלה עד מהרה שאתה מברך יותר לאט. הברכה נאמרת יותר במנוחה, יותר ביישוב הדעת. והאווירה של הברכה תהיה צחה יותר, תשפיע לך לטובה. הזדמנות אחרת הוא הוסיף שלקבל קבלה ולברך רק תברכה הראשונה של ברכת המזון מתוך סידור, לא להכביד על עצמך כל ברכת המזון. תפיק את הברכה הראשונה, הוא אומר מסבילה פשוטה. אתה כבר תיקח את הסידור ליד, תברר ברכה הראשונה. נראה לך שתניח את הסידור, תמשיך, אבל הקבלה, קבלה קטנה. ולשים רבותה התחזקות יומית. היום זה היורצת שהגיעו למספחה עם זוינפן. מורד ארי ישראל מובא שם, שהוא היה אומר, אין לך דבר בעולם שלא זקוק לתפילה. כשהוא פונים אליו לעצות, הוא היה אומר, לך תתפלל ותצליח. פעם אחת אמר לו, התפללתי, שניתי, שלשתי, לא נהנתי. אמרתי לו, אז הוא אמר לו, עוד פעם תתפלל, ותראה נפלא. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות, שכרות טובות וכל טוב סדר.